תיקון מחדש. כתבתו של מורן שריר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. בסוף הפגישה, אחרי שכל השאלות נענו והנושאים דוסקסו וכבר מחכים לחשבון, תומש מוצא את עצמו עדיין טרוד בשאלה אחת שהוא נשאל כמה דקות קודם לכן. כמעט בלי לשים לב ומשתף במחשבות. שאלת ההחמצה זו שאלה. ברור שלא היו שואלים אותי את השאלה הזאת אם לא היה ברור שיש לכך פוטנציאל. ניסיתי לענות על זה לעצמי ועלו כל מיני דברים. מתי הפסקתי להופיע בטלוויזיה למבוגרים? בערך בשנת 2011. בשנות ה-2000 הייתי המון בפאנלים. משחק מכור, מצב האומה. השאלה הכי נפוצה שאני מקבל מהאנשים היא, לאן נעלמת? וגם אני שואל את עצמי בחנות C, למה באמת נעלמת? למה? למה הם הפסיקו להביא אותך? אז אמרתי, אולי זה בגלל שהתחלת להיות שמאלן? I don't know, לא בטוח בכלל. אולי זה בגלל שהתחלת להיות שמאלן מסוג מסוים? כאילו נורא פרובוקטור? לא, יש הרבה יותר פרובוקטורים ממך. למה באמת? אולי בגלל שאתה לא רוצה. אתה לא באמת רוצה להיות. אולי בגלל שבעצם הדיכאון הפנימי שלך לא נוצח עד הסוף, אתה כל הזמן שם לעצמך רגל. אני לא יודע. הכל קצת נכון. אתה בכלל מנסה? כן, אני עושה אודישנים, פשוט את רובם אני לא עובר. אתה מרגיש מוערך כשחקן? לפעמים כן ולפעמים לא, קשה לי לדעת. אני לא עובר אודישנים כל כך, אני לא טוב בזה. לא, אני חושב שאני לא מוערך מספיק. אני גם לא בטוח שאני שחקן טוב מספיק. אתה מפקפק בכישרון שלך? האמת שלא. אני מודע למגבלות שלי. כשחקן דרמטי באמת יש לי מגבלות, אבל בשאר הכישרונות אני לא מפקפק בכלל. אלוהים חילק לי קלפים מעולים, אבל לא את היד שמשחקת איתם. אם בכל זאת תהיתם איפה תומר שרון, התשובה היא ככל הנראה בפייסבוק. שרון, בן 51, הוא עדיין שחקן עסוק. הוא מופיע בהבימה ובתיאטרון פרינג' באילת, במופעי ילדים, הוא מדבב, מלמד סטנדאפ, מקליט ספרים לעברים ויש לו מופע אישי שרץ בכל הארץ. ובכל זאת, הנוכחות שלו עברה לפני כמה שנים מקדמת הבמה לירקתיים. הוא היה כוכב ונתפס כגאון קומי עם אנרגיות פסיכיות ויכולות וירטואוזיות. היום הוא מזוהה בעיקר כדעתן רשת, פובליציסט פייסבוק, שמאלן מקלדת. מהדירה שלו, ליד שוק הפשפשים ביפו, שאותה הוא חולק עם החתולה החברותית בלנש ועם מערכת קלידים, הוא מפרסם פוסטים ועוד ועוד פוסטים. הרבה מהם בלילה, לפעמים אחרי ששתה כמה כוסות יין או ערק, כשברקע מוזיקת ג'אז פאנקי. הוא מפרסם שם שירה, הגיגים, משחקי מילים ודעות על ענייני היום, ואם אפשר להרגיז את הקוראים שלו, מה טוב. בשעות הלילה הוא נגרר להתכתשויות מילוליות שלא פעם מסתיימות בחסימה הדדית, או בתגובה, אתה אדם נורא טיפש. מה זה בעצם נותן לך? בזמן הפנוי אתה יכול לקרוא או לצייר? אני גם מצייר. יש לי זמן להכל. אבל זו שאלה מצוינת. מה זה נותן לי? אני יכול להגיד מיליון דברים שזה נותן לי. א', זה נתן לי את היכולת לכתוב כל יום משהו, כאילו יש לי עיתון קטן משלי. יש המון שירים והגיגים ופאנצ'ים שאני כותב, אבל כל זה נדחק הצידה כי כתבתי פעם בלה 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 על הימין הקיצוני או בלה 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 על פמיניסטיות. זה קצת מעצבן. כי אמרתי לעצמי שיש לי הזדמנות ויש לי עשרות אלפי אנשים שעוקבים אחרי הדף. אני יכול לדבר אליהם, לכתוב להם שירים. זה ממש נחמד. אבל אני מודה שקצת עברתי את הגבול. אתה כיום מזוהה כדעתן רשת לא פחות מאשר עם התפקידים שאתה עושה. לדעתי בשנים האחרונות יותר. זה נובע מכך שאתה מחפש קהל? אתה יושב לבד בבית אחרי הצגה או כשאתה לא עובד ופתאום יש לך קהל? מסתכלים עליך, אוהבים אותך, כועסים עליך, יש לך דינמיקה עם צופים. מה השאלה? אתה מזהה בעצמך את הדבר הזה? בוודאי שכן, ברור. במשפחה היו קוראים לתומש תומריקו. פעם אחת כשתומריקו הילד החליק על אומגה, הוא שחרר את הידיים מוקדם מדי וכמעט נהרג, וזו לא הפעם היחידה שתומריקו כמעט איבד את חייו. המזל של תומריקו מכניס אותו לסכנה וגם מוציא אותו בשלום. איכשהו. גם היום, כשהוא מספר על כמה מהשערוריות המתוקשרות שלו ברשת, הוא חוזר לכנות את עצמו תומריקו, מדבר על עצמו בגוף שלישי במעין חיבה סלחנית. כשתומריקו רואה שדה מוקשים לפניו, הוא קופץ ראש פנימה וכמו דמות מצוירת, הוא תמיד יוצא מזה חבול ומוכה, אבל בחיים. המומחיות של תומריקו, הוא מעיד על עצמו, היא לעצבן מגזרים שלמים ולגרום לזה שהם לא יבואו להופעות שלו. אחלה תומר, כל הכבוד, עצבנת את האימא שלהם. והסתבכויות לא חסרות לתומריקו. במהלך לילותיו הארוכים בפייסבוק, הוא הצליח להסניא את עצמו על ישראלים פטריוטים בצוק איתן, לעצבן מתנחלים כשתיאר אותם כמשיחיים שמעוניינים במלחמה, להרחיק שמאלנים כשכתב על הופעה מרגשת שהייתה לו בהתנחלות, להפוך לאויב הפמיניזם בעקבות פוסט על פרשת מועדון אלן ב-40, לפגוע בטרנסג'נדרים. חשבתי שכתבתי סוג של בדיחה וזה לא הובן ככה בכלל, לחלוטין טעיתי בהגשה של זה. להאשים אותי בטרנסופוביה זה פתטי. לשלוח תמונת עירום שלו למישהי שהוא לא ממש מכיר, לבקשתה, ובטעות לפרסם את זה לעיני כל בפיט שלו, וגם להתכתב במשך חודשים באינטימיות עם מישהי שהתגלתה כסטוקר מתחזה. החיים ברשת השתלטו במידה רבה על הקיום שלו. הוא כותב טוקבקים לכתבות שמרגיזות אותו, ומגיב לפוסטים באובססיביות עד שאין ברירה אלא לחסום אותו. הוא לא מכחיש שהוא נהנה מההתנצחויות. אני אפילו אוהב את ההתלהמויות של הימין הקיצוני, את הלינצ'ים עליי, זה מעניין. אתה נתקל בבורות איומה ומצד שני בחוכמה מטורפת ומפתיעה, שזה פשוט קרקס. ואז אני פתאום תופס את עצמי. מה אתה מקלל אותו? תגיד לי, איזה מין ארס יצא ממך? לא תמיד זה נגמר בגבולות הרשת. לפני שנתיים, אחרי שהחייל דביר סורק נרצח בעודו מחזיק ספר של דוד גרוסמן, כתב איש הימין עורך דין עדי בן חור שהוא נרצח בעודו מחזיק את האבן ששאיפה את הסכין שרצחה אותו. תומש הגיב לבן חור ובין השאר כינה אותו גזען, נשמה מטונפת ונאונסטי. נאונסטי זה ביטוי שהמצאתי כדי להימנע מתביעות, תומש מתגאה. אלא שזה לא ממש עזר לו. במהלך ההתקדשות, שרון גם עודד את העוקבים שלו לכתוב לבן חור מה הם חושבים עליו. בתגובה, בן חור טבע אותו ושרון נאלץ לפצות אותו ב-22,500 שקל ולפרסם התנצלות. הוא אומר שהוא לא מתחרט. עד עכשיו לא ברור איך הפסעתי בתביעה הזאת. זה מעלה שאלות מאוד מעניינות על חופש הביטוי. הייתי בהלם מהתגובה של השופטת שהייתה לדעתי הפוכה בצד. היא אמרה לי שאולי לא למדתי משהו מרצח רבין. הייתי בשוק מזה. אתה שלחת את העוקבים שלך אליו. מה זה שלחתי? אתה אמרת להם לכתוב לו והידיים שלך נשארו נקיות. זו טקטיקה מוכרת במחנה השני. הצל עושה את זה כל הזמן. הצל עשה את זה לי, כמעט טבעתי אותו. נו, ופה עשית את אותו הדבר. לא. למה? כי הם לא כתבו לו נרצח אותך, אלא רק כי התינופת יזבל? כן? אתה לא חושב שזה הבדל קריטי? יש הבדל, אבל אתה שלחת אנשים ביודעין לחרבן לו על הראש. מגיע לו שיחרבנו לו על הראש, ולחרבן על הראש זה עדיין חוקי. אני מחרבנים לי על הראש כל היום, אבל אני גם מקבל איומים על החיים שלי, וגם קיבלתי מכות בהפגנה. לא רחוק מפה, מהאנשים של הצל. זה ההבדל וזה ההבדל היחיד. אבל הוא לא קטן. הוא הבדל בין חיים למוות. אני שייך למחנה שחוטף מכות כל הזמן מאז רצח רבין. כל הזמן אנחנו חוטפים. ואנחנו כאילו אליטה. איזה אליטה? אנחנו מאוימים. ואני הייתי מאוים פיזית הרבה פעמים, ואימו על החיים שלי הרבה פעמים. אלימות? והאלימות, אנחנו יודעים שהיא באמת נחלתו של צד אחד. אני לא זוכר שמאלני שהיה אלים. עורך דין בן חור אומר שהתגובות שקיבל בעקבות הפוסט של שרון היו קשות. תגובות נאצה שעל סף הפליליות, חלקן ייחלו למותי. דברים מאוד מכוערים. אנשים כתבו שסבא שלי מתהפך בקברו. סבא שלי בחיים, הוא ניצול שואה. בן חור אומר ששרון הצהיר שהוא יהפוך את המשפט למשפט המאה, דבר שלא קרה. הוא ביקש לדבר במהלך המשפט, הוא ניסה לטעון שההסתה תמיד מגיעה מצד ימין לשמאל. השופטת קטעה אותו. היא פשוט אמרה לו להיות בשקט. מה אתה חושב עליו כשחקן? בן חור. האמת שאני לא מכיר אותו ממש כשחקן. רק אחרי שהוא הוציא את הלשון הרע נגדי, עשיתי תחקיר וראיתי שהוא דמות די ידועה. יכול להיות שהוא טוב, אגב. אני לא שולל. תומש מודה שהוא נוטה להתלהם. זה נכון ואני מצטער על זה. זו תולדה של יותר מדי זמן פנוי ושל זה שאני לבד. וזה שאתה הופך את הרעיון והאידיאל למשהו שגר איתך בבית. אתה צריך לתת לו דין וחשבון אם הצלחת לקדם אותו או לא. גם כשאתה יודע שאתה עומד לכתוב משהו שיעשה לך צרות, אתה עדיין לא מצליח להתאפק. הצורך שלי הוא כנראה באינטימיות. זה אינטימי לחקור את האמת ברמות. זה אינטימי מבחינת הקרבה שאתה חש לבני אדם כשאתה מדבר ברמה הזאת. אתה כותב משהו כדי להצבן קהל שאתה לא מכיר, אתה מגרה להם את העצבים ומוציא אמוציות מזרים. זו אינטימיות בעיניך? זה סוג של אינטימיות. זה לא צ'יט-שט, זו לא שיחת חולין. גם כשבתגובה המון זועם עליך? בדרך כלל אני לא חושב על זה כשאני כותב. אני מצטער, אני לא כזה מודע כמו שאתה חושב. במיליה שלנו המודעות היא מספר אחת. המודעות שיכולה לחנוק לך את החיים. זו תכונה שמשום מה נערצת ברמות על. המודעות היא נורא מערבית ונורא חשובה לכולם. לפעמים אני לא חושב על התוצאות של מה שאני עושה. איזה מחנה תוקפני יותר בתגובות שלו? לא רק התגובה המשנה, אלא הפוטנציאל של הפעולה בעקבות התגובה, כמו איומים ברצח. מהבחינה הזאת אין בכלל השוואה. למרות שלצאת נגד המיליה שלך כן יכול לגרום נזק. מה הנזק? הנזק יכול להיות גדול מאוד במקצוע. אתה שרפת כבר מחנה אחד, תאחז לפחות בענף שנשאר לך. אתה צודק. צריך לזכור שהיקום הפייסבוקי הוא קטן, אבל יש תחומים מאוד תל אביביים, כמו התחום הפמיניסטי. מבחינת ההתלהמות והיכולת להזיק תקשורתית, זה המון אנשים שנמצאים בתקשורת, אז יש פוטנציאל נזק. לפני 6 שנים, בשיאה של פרשת אלנבי 40, שבה נחשפו סרטונים של כמה גברים מקיימים יחסי מין עם צעירה מעורפלת, שרון פרסם פוסט שלמעשה מפקפק בטענה שהראה שם אונס. הוא אומר שבעקבות הפוסט הוא ספג מתקפה אינטרנטית שהתבטאה גם בנזק ממשי, כשבוטלה הופעה שלו בערב של המקום הכי חם בגיהנום. עינת פישביין, מולית המקום הכי חם בגיהנום, מאשרת שאכן ההופעה בוטלה בעקבות הפוסט. אלנבי 40 היה מקרה קשה מאוד. כבר אז, עוד לפני שזה היה אישו כמו היום, המקום הכי חם בגיהנום חרט על דגלו את העניין של אמון במתלוננות. כשתומר כתב את מה שהוא כתב, הרגשנו שזה ממש יוצא נגד האג'נדה המוצהרת שלנו. זה היה מאוד לא נעים. עד היום אני מרגישה איזו אי נעימות כלפיו, אבל הפער היה גדול מדי. הוא נראה לנו אז משלנו, לוחם זכויות, אדם וצדק חברתי, ופתאום הוא פרסם את הדבר הזה והתהפכנו עליו. זה נכון. כששרון נשאל אם היום היה מפרסם את הפוסט ההוא, הוא מתלבט קצת ומשיב שלא. כי אתה כבר לא מסכים עם מה שכתבת? רק כדי לצמצם נזקים, לא כי אני חושב שיש בזה משהו לא נכון. אני כתבתי פוסט ששואל שאלה. רק השאלה גרמה לכמה מאות אנשים לראות בי שטן. זה סוג של ביביזם שנמצא אצלנו שאיכשהו חדר אלינו. אולי הוא תמיד היה שם, אבל בהחלט יוצא בנושאים של גברים ונשים. למה אתה חושב? אולי נואשנו מלנצח בכל הדברים האחרים. אולי השמאל נואש מלנצח את הכללי, אז הוא מתרכז אך ורק בקטע הזה הספציפי של הדברים האלה, שאני בסך הכל שמח עליהם. אבל להתעסק רק בזה, ובניואנסי הניואנסים של קבוצת המוחלשים הזאת או האחרת, ושל 2,000 מגדרים שונים שאף אחד כבר לא עוקב אחריהם, זה כי הפסדנו בענק את העניין הגדול. מה בעיניך העניין הגדול, הנושא המדיני, הכיבוש? קודם כל כן. העניין הגדול זה מדינה סוציאל-דמוקרטית מערבית מול מדינה שמרנית לאומנית דתית. נראה שאנחנו הולכים להפסיד את זה. אנחנו לא במקום טוב במדד הדמוקרטי. אנחנו במקומות של הונגריה, טורקיה, באזורים האלה. גם אם התיאוריה הזאת נכונה, למה שלא תצטרף למאבק הזה אם הוא צודק? אני פשוט לא מסכים עם חלק מ... אמרתי לעצמי לא לדבר על זה. עצם העובדה שאני כל כך חושש לדבר על זה מוכיחה חלק מהנקודה הזאת. הפחד התאומי מלהגיד משהו, אפילו מנומק, ואני חושב שאני מאוד מנומק ומנוסח היטב, מוכיח את הטענה. ממה הפחד? מכל אותן בחורות מגניבות שלא יצאו איתי, ונזק מסוים במקצוע ואנרגיות קשות שמופנות כלפיך. כאמור, תומש גר ביפו עם החתולה, במה שנראה כמו דירת רווקים מהוגנת. על הקיר ציור בד שצייר במשותף עם מנשה קדישמן בתוכנית ילדים. הוא מספר בצער שעם השנים מערכות היחסים שלו הופכות לקצרות יותר ויותר. לדבריו, תוחלת החיים הממוצעת היא בין 3 שעות ל-3 שנים. הגעתי למסקנה שמשימת חיי כרגע היא לקבל את האופציות שהכי מפחידות אותי. שהן, שלא תהיה לי משפחה. ניסיתי בכל הדרכים האפשריות. אז למה זה לא הצליח? בחירות לא טובות. הייתי כבר בתהליך של הורות משותפת, ואז הבנתי פתאום שזה לא ילך. בחירה לא טובה. עכשיו אני מחפש שוב, אבל אין לי מזל בעניין הזה. זה אף פעם לא רק עניין של מזל. הלבד שלי טוב. הלבד שלי מאוד משוכלל, אני יודע להיות לבד, אני אוהב להיות לבד. מי שהלבד הוא גיהנום בשבילו, ימצא מישהי. נשים מתחילות איתך? תלוי מתי. רוב השנים כן. ועכשיו? פחות. למה? כי אני כבר זקן. אבל עדיין מתחילות איתי. תימנע מלהתחיל עם מישהי צעירה ממך משמעותית? לא, אני לא מבין את הבעיה. פער הגילים נותן לך יתרון. יתרון באיזו תחרות? יתרון של כוח. זה אומר לראות מערכת יחסים כמטוטלת של כוח. אני לא רואה את זה ככה. מה עושה בן אדם בן 50 ליותר חזק מבחורה בת 30? אני יותר זקן ואני יותר חלש. עכשיו יצאתי עם מישהי בת 30. מה קרה? היא העליבה אותי, עד עמקי נשמתי והעפתי אותה. היא ממש העליבה אותי. מה היא אמרה? זה ממש לא לעיתון. הוא גדל בתל אביב. אבא שלו היה יוצא מעברה באשקלון שעבד כפקיד מנהלתי בבית ספר, ואימו הייתה מזכירה במכון ממשלתי. הוא שירת בלהקת הנחל בסוף ה-80s, ולמרות שמעולם לא למד משחק, התחיל בגיל צעיר לשחק ומעולם לא הפסיק. עם כל היכולות והעיסוקים היצירתיים שלו, רואים שהוא קודם כל שחקן. גם כשהוא מגיע לפגישה, מותש אחרי יום עבודה ארוך של משחק, הוא עדיין תיאטרלי. מדי פעם, כשהוא רוצה להדגיש נקודה בשיחה, הוא עובר להגיעה מלאת פאטוס, כמו שחקן שייקספירי עתיק, עם ג'סטות והכל. הפרסום הגיע בתחילת שנות ה-20 שלו עם הסדרה עניין של זמן, בתוכנית המערכונים פלטפוס, ובהמשך המון טלוויזיה, קולנוע, תוכניות ילדים, דיבובים והצגות. הוא גם הוציא שני אלבומים ובקרוב השלישי. הדבר שאני הכי בטוח בו זה שאני זמר פסיכי. זה לא יצא בגלל שזה לא יוצא לי בהקלטות. שם יש איזה עניין. המופע החדש שלו, תומה שבעל פה, מורכב מסיפורים שקרו לו בחייו בתוספת אחוז מסוים של הגזמה קומית. זה לא סטנדאפ, זה סטורי טלינג. זה נולד מסיפורים שהייתי מספר לחבר'ה שלי והכל קרה באמת. מול 90 איש על כיסאות כתר בחצר פתוחה, ברובות האומנים בפרדס חנה, תומש עומד מתחת לתאורה הלוהטת במשך כמעט שעתיים, ומספר סיפורים שלא יאמנו מחייו. כל ההרפתקאות, התקלות והפרשות שתומריקו הכניס את עצמן אליהן. איך הוא היה במוות קליני פעמיים, נשרף, הסתבך עם עבריינים בלס וגאס, עם נאו-נאצים בברלין ועם אסי דיין בתל אביב. הוא משתף את הקהל, נותן להם לבחור איזה סיפורים מתוך ארסנל הפדיחות המרשים שלו הוא יחלוק איתם ולא חוסך מעצמו. השיער שלי הוא כמו הקולוסיום ברומא, שריד ארכיאולוגי של מה שהיה פעם אימפריה מפוארת. במהלך המופע הוא נכנס ויוצא בווירטואוזיות מדמויות, למשל כשהוא מחיה לבמה את הדוד העיראקי אליאס שלימד אותו איך למצוץ לעצמו. יש דברים במופע שהיית אומר לפני כמה שנים ועכשיו אתה מונע מעצמך כדי לא לפגוע? אני בטוח שכן. אני לא יכול לשים את האצבע, אבל אני בטוח שאם יש דברים שאני לא אומר יותר, אז זה הצד הטוב של המהפכה. אז אתה לא רואה בזה פגיעה בחופש הביטוי אלא התקדמות צודקת? כן, כי יש דברים שאתה אומר, זה כבר לא מצחיק. דברים שקשורים לסקסיזם, לניצול מיני ולאגרסיות כלפי מוחלשים, שבאמת ובתמים כבר לא מצחיקים. ואני לא עושה אותם. בימים אלו הוא על הקו לאילת, שם הוא משתתף בהצגה חדר 201 בתיאטרון אלעד, בתוך מחולה בטרמינל הנטוש של שדה התעופה. במקביל הוא משחק בהבימה, בזרים מושלמים, שמבוסס על הסרט האיטלקי מ-2016. כשהגיע להבימה לפני 10 שנים, הוא היה בן טיפוחיו של אילן רונן, שהיה המנהל האומנותי של התיאטרון בין 2005 ל-2017. עם חוסר הוודאות והשינויים המנהלתיים בתיאטרון, תומש לא יודע להגיד איך ייראה העתיד שלו שם. לדבריו הוא מעדיף להתמקד במופע האישי שלו. בתקופה של אילן רונן היו דברים קצת יותר נועזים בתיאטרון, כמו למשל ההצגה לבד בברלין שמדברת על כאב של גרמנים, לא הכי אולטרה ציוני. היום אני לא יודע אם היו ממהרים לעשות אותה. מה גרם לשינוי? קודם כל הכהונה של מירי רגב, שבעצם הביאה לסיום הכהונה של אנשים כמו אילן, שחושבים שהתיאטרון הוא גם מקום להגיד בו דברים. הוא מסיים את המשפט בהרעמה דרמטית. עכשיו התיאטרון הוא יותר בידורי, which is fine, אני גם בדרן, אבל יש שכונה שאהבתי ושקצת נגנבה. שזה מה? הפוליטי או הניסיוני אומנותי? זה להגיד משהו שאפשר להסיק ממנו על משהו שקורה עכשיו. לאו דווקא פוליטי ישיר, אבל משהו שאפשר ללעוס ולדבר עליו, ולא רק יאללה, הצגה מדהימה, בכינו נהננו סבבה. אולי הקהל לא רוצה את זה. אולי גם הקהל. הקהל הוא נתין פסיבי, הקהל לא חושב יותר מדי. הוא חושב, אם השחקן הזה שאני אוהב נמצא בהצגה, אני אלך. הקהל עובד, עייף ורוצה לראות בערב משהו יפה. אני רואה שהתיאטרון מלא באדפטציות ללעיתים מהקולנוע, סרטים שאפשר להוריד באינטרנט ולראות. אתה חושב שהמדינה צריכה לממן את זה? אם צריך לממן את זה, זו שאלה מעולה. שאלה ממש מעניינת ואין לי עליה תשובה טובה. אני לא יודע מה המדינה אמורה לממן. אני כן חושב שהמדינה אמורה לממן תיאטרון. אני לא איזה ליברטריאן, אבל אם כבר, אז שהתיאטרון ידבר על דברים שקשורים אלינו. כשאלו את קזבלן, לא המחזמר, אלא המחזה עם יוסי ידין, זה היה מהפך. בן אדם פתאום דיבר על דברים שקורים עכשיו. זה המרוקאי הראשון שעלה לבמות. אל תשכח שלשחקן קראו סוכניק. היום זה לא היה עובר. לא, אבל סבבה, היום משחק את קזבלן עמוס תמם. מצד שני, כשעמוס תמם שיחק את אוטלו, כעסו כי הוא לא מספיק שחור. תומש נשמע מותש. זה כבר פולש לתחום האנלי של ההתרחשויות. אוי, הוא לא מספיק שחור לגלם את אוטלו. גם קוליסה היא לא מספיק בית כדי לגלם בית. את המופע שלו הוא מעלה בעיקר במועדונים ומקומות קטנים. ב-30 באוקטובר הוא יופיע בסטנדאפ פקטורי בתל אביב. אני מנסה לא לקפוץ מעל הפופיק. כדי לשמור על אינטימיות עם הקהל? אני סומך על עצמי שאני יודע ליצור את האינטימיות הזו גם באולם גדול, אבל אני בטוח לא סומך על עצמי שאני יכול למלא אולם גדול, כי יש אנשים שבכלל לא זוכרים שאני קומיקאי. יש אנשים שבכלל לא יודעים שאני קומיקאי. היו תקופות שהייתי על סף להיות קומיקאי סופרסטאר. היו שנים שלא יכולתי ללכת ברחוב. וקיבלתי בחיים שלי החלטות ללכת למקום חדש ולהזניח מקום קודם. יש אצלי משהו שתמיד משחק מחבואים עם החיים. אני לא יכול להגיד על שום גורם חיצוני שמשחק מחבואים איתי. זה אני. אני בא ונעלם. תיקון מחדש. כתבתו של מורן שריר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.